לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
כאן רשת בית, הדוקטור גילי תמיר. כאן רשת בית, הדוקטור גילי תמיר. זה מגיע לכם על כל הזכויות שלכם עם הדוקטור גילי תמיר.
ערב טוב, כאן רשת ב', זה מגיע לכם תוכנית מימוש הזכויות מעכשיו עד שמונה בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, זכויות מילואים ניקים, זכויות איבה, אנחנו כאן במהלך המלחמה וגם לפניה ואחריה, עם מידע שהוא כל כך רלוונטי בתקופות כאלה של חוסר ודאות. זיסל בלק וחגית אלחייני בהפקה על הביצוע הטכני ליטל אטיאס. הודעות וואטסאפ אתם יכולים לשלוח ל-054-838-0101, הודעות וואטסאפ לטלפון 054-838-0101, כדי לעלות לשידור בעילום שם כמובן, בלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. כבכל ערב נזכיר שאנחנו ממתינים ומתפללים לחזרתם של החטופים עוד היום, לפני שיהיה מאוחר מדי, קשישים וילדים, חיילות וחיילים, הילדים שכולנו בעזה, ואנחנו מחכים להם. כאן באולפן גילי תמיר, ואנחנו מתחילים. שלום, ערב טוב. שלום.
הלו?
אהלן, היי, איך אפשר לעזור?
היי, ערב טוב, שמי רז.
אהלן רז, כן.
אני...
בלי פרטים מזהים, בלי שום דבר, הכל טוב, אל תרגיש לא נוח.
אוקיי.
דבר איתי.
לא, אני מרגיש נוח לגמרי, זה בסדר. אני אבא לחייל סדיר, שנפצע מאוד קשה בעזה.
וואו, קודם כל בריאות. בריאות והרבה כוחות לכולכם.
תודה רבה, ורציתי רק להגיד שכל ההתמודדות מהיום הבשורה הנוראית עד וכן הלאה, שזה בעצם תהליך מאוד 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 ארוך, שאת הקצה שלו לא רואים, זה מעבר לתמיכה האינסופית בתחומים שלא חשבנו עליהם אי פעם, על הבן שלנו, ההתמודדות עם הרשויות ועם כל הגופים שאיתם צריך להתנהל ביומיום היא מאוד מאוד קשה.
במקום להילחם על ההחלמה של הילד, אתם נלחמים ברשויות על בירוקרטיה.
הרבה פעמים, כן, וזה פשוט מייאש ומתיש ושובר ומוציא את הרוח מהמפרשים. ולנו אין ברירה, אין ברירה, אי אפשר שפתאום להגיד, טוב, אנחנו, אין לנו כוח, אין את האופציה הזו בכלל.
ברור, ואתם גם הורים, זה כאילו זה נהיה סוג של אריה ולוויה שמטפלים בכפיר, כאילו לא עוצרים פה עכשיו לחשוב מה מרגישים על הג'ונגל.
בדיוק, ויש עוד שתי אחיות צעירות בבית, שגם הם מאוד נפגעו מכל הסיטואציה. ומתבקשים איתנו במשרד הביטחון על כמה טיפולים יקבלו בני משפחה במעגל ראשון.
רגע, למה משרד הביטחון? הוא חייל סדיר.
הוא חייל סדיר, שקיבל בעקבות הפציעה הקשה שלו פרופיל 21 ושוחרר מהצבא, אחרי שנה וחודשיים בשירות, או קצת יותר. והיום אנחנו בטיפול של משרד הביטחון מסוף פברואר למעשה. הפציעה הייתה ב...
כלומר, צהל שחרר אותו?
צהל שחרר אותו מהצבא על פרופיל 21, כן.
תדע כל אם עברייה שאם הבן שלה נפצע, הוא משתחרר מצהל. לפני שהוא השלים את תקופת השיקום, זה מטריף אותי. אנחנו נלחמנו על הסיפור הזה כדי שזה לא יקרה.
לנו נאמר שאם הוא יישאר במסגרת צבאית, מסגרת רם 2, אשר... היכולת הכספית לעזור למשפחות ולא היא משמעותית נמוכה יותר.
מתי הוא השתחרר?
ב-27 או 28 בפברואר, אם אני זוכר נכון.
אני משתדלת לא לכעוס עכשיו, אבל אני אכעס, כי לא, אני בא לי בא לי לצעוק עכשיו, כי אנחנו נלחמנו חודשים על תיקון הפקודה שתדאג שבעצם אתם, ההורים והמשפחה, תוכל לקבל גמלה מחליפת שכר ואת כל הסיוע הכספי, בלי שהחייל יצטרך להשתחרר, בלי שהוא יצטרך להיגרע מהסדק, בלי שיגידו לו, אתה לא יכול לחזור לחברים שלך וכל מה שמסביב. והפקודה הזאת נכנסה לתוקף.
ככל הידוע לי, עדיין לא בתוקף.
היא בתוקף, היא בתוקף. אני אומרת לך, אתה יודע מה מתסכל אותי?
זהו, שלנו אמרו שהיא עדיין לא סופית בתוקף.
מה זה היא לא סופית? היא פורסמה באתר, תקשיב, אני יודעת, הם אמרו לך את זה איפה? בקשר עד? במענה הטלפוני?
לא, הנציגויות של, הנציגות של רמשתיים, קצינות נפגעים.
אמרו לך שהיא לא בתוקף?
שהיא עדיין לא סגור ההתנהלות איתה, עוד לא ברור מה קורה איתה.
זה נורא ברור, אני אסביר לך.
לנו זה נאמר לפני יום או יומיים פעם אחרונה.
תקשיב, אני בא לי לצרוח. אני כבר ביקשתי, אתה יודע, בשבוע שעבר הייתי בכנסת, בשדולה של משפחות פצועים, ביקשתי והתחננתי שמחברי הכנסת שם שיחנסו, שיחריכו את ועדת חוץ וביטחון, שיעשו מבחינתי חתימות. שיחריכו את ועדת חוץ וביטחון לעשות דיון, להביא את ראש אקה, להביא את צהל, שיתנו תשובה למה פקודה שהיא בתוקף מסוף פברואר. פקודה שפורסמה באתר הפקודות של צהל, כלומר, היא אושרה בסוף פברואר, נכנסה לתוקף בתחילת מרץ, נמצאת באתר הפקודות של צהל, והיא קופי-פייסט ישיר של נועל חיילים מאושפזים של משרד הביטחון, אותו נועל שכן נותן את המענה הזה, זה העתקה אחד לאחד. למה, לזזל, הם לא יודעים ליישם אותה? למה הם משאירים אתכם בצומת הזה, כשאתם לבד, בלי שום מעטפת, ואומרים לכם, בוא, שישתחרר מצהל, יקבלו עם משרד הביטחון, למה? וזה כבר שם, כבר עשינו את כל העבודה. כל מה שהם צריכים לעשות עכשיו, זה אשכרה לתת הזכויות, זה מטריף אותי, כי זה copy-paste ממשרד הביטחון.
אז אני לא יודע לענות.
סליחה שאני זה, אני אומרת לך את זה, כי זה כל כך מתסכל אותי, כי אתם לא הייתם צריכים להיות שם במקום הזה, אתם הייתם צריכים להיות עטופים עם המעטפת הכלכלית, בלי שהילד צריך להשתחרר מצהל, ושהוא יכול, אתה יודע, לחלום לחזור לחברים שלו, ברור שאני מניחה שאמא שלו תיתן לו פליק רק על המחשבה הזאת, אבל שם הייתם צריכים להיות. אבא צריך לחשוב על זה, אני מניחה. אבל זה שם הייתם צריכים להיות, ובמקום זה צהל נלחם בכם. וזה מטריף אותי. סליחה, עכשיו נדבר על זה שבעצם לפחות בהיבט הזה, עכשיו אתם אמורים להגיש את הבקשות למשרד הביטחון ולקבל רטרואקטיבית מיום הפציעה של הילד.
נכון. גם לפי הפקודה שמליך שהיא תיכנס לידי...
הפקודה נכנסה, נשבעת.
כן, אבל אנחנו עוד לא קיבלנו השוואת תנאים מיום הפציעה.
כן, זה, כי זה באמת הפשלה המטורפת של צהל. הפקודה מפורסמת באתר הפקודות, וברגע שפקודה מפורסמת באתר הפקודות, זה כמו שפרסמת חוק ברשומות הכנסת. אבל כן, אתם בעצם אמורים לקבל רטרואקטיבית כך או כך. העניין היחיד כן. שעכשיו בעצם אתם מתחילים את התהליך מול משרד הביטחון, וגם שם באמת. יש את הזמן שלו.
אמת.
וזה מתסכל.
לא, אנחנו בעצם מוצאים את עצמנו מעבר עבודה הרפואית והנפשית מול הבן שלנו, שגם אנחנו נפגענו מאוד מאוד קשה. לנהל שתי חזיתות למעשה, זה לא שתיים, זה אפילו, זה הרבה מאוד חזיתות, זה עם הרשות המקומית, וזה עם הבנק, וזה עם חברות, וכל מקום שיבינו את הקושי שלנו כרגע, כדי שיתנו איזשהו סיוע. אז אף אחד לא מצליח לרדת לסוף הסיטואציה של משפחה, להורים של משפחה לחייל פצוע קשה והמשפחה וכל המעטפת. זה פשוט התמודדות שאני לא מאחל לאף אחד, אולי לבן אדם מאוד מאוד מסוים במערכת הישראלית, אבל לא אכנס לשמות.
כן.
אנחנו ממש יורקים דם יום 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 יום.
אז בעצם כרגע אתם מתקיימים מימי מחלה? איך אתם, מה מחליף את המשכורת שלכם כרגע?
כרגע, כלום, עוד לא קיבלנו את השווי. אני חייב לציין עוד הפעם, אני לא נכנסים לפירוט של שמות ודברים, אבל מקומות העבודה שלנו מאוד 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 אמפתיים ומאוד מבינים את הסיטואציה ותומכים בנו ב-100%.
אני הייתי אומרת להם, אגב, באופן מפורש, אתה יודע, זה מרגיז אותי, הפקודה פורסמה, הסתכלתי עכשיו תוך כדי שאנחנו מדברים, 21 בפברואר נכנסה לאתר הפקודה. אני רוצה קודם כל, מה שהייתי אומרת למעסיקים אגב, זה שככל שהם יכולים לתת לכם את מכסת ימי המחלה, ואפילו לצבור יתרה שלילית, ברגע שמשרד הביטחון ייתן את המענה, הוא בעצם יחזיר את היתרה הזאת.
כן.
כלומר, הוא ישפה את המעסיק, הוא יחזיר את הימים האלה. ופתרון כרגע בעיניים יכול להיות שגם יעשה חיים קלים למעסיק בעיניי, זה להגיד לו שאתם יודעים שברגע שמשרד הביטחון ייתן, הוא בעצם יחזיר את מכסת ימי המחלה. אז ככל שהמעסיקים יכולים כרגע, אני אומרת את זה בעדינות, לסבסד את מכסת ימי המחלה, זה פתרון. גם להכניס ליתרת צבירה שלילית זו אופציה.
אני אומר שוב, כרגע אנחנו לא עומדים בסיטואציה הזאת מול המעסיקים שלנו.
כי הם ממשיכים לשלם לכם כרגע?
הם ממשיכים, הכל בסדר, הם ממש...
יישר כוח להם, באמת.
כן, ממש.
אז איפה נגיד הדברים המורכבים בעיקר כרגע? כלומר, גם ההמתנה למשרד הביטחון שעדיין, בעצם רק התחלתם את כל התהליך עם משרד הביטחון לפני שבוע.
לא, אנחנו התחלנו את התהליך בסוף פברואר, תחילת מרץ.
סליחה, כן, אוקיי.
ויש לנו מלווה משם, אבל יש הרבה דברים שהם לא סגורים ומחכים לתשובות. וכרגע מה שהכי מפריע לנו, שכרגע שהוא ממש חם, זה הנושא של הקצבת טיפולים נפשיים לבן משפחה במעגל ראשון.
כן.
שהם אומרים לנו, יש לנו 12 טיפולים בסך הכל לבן משפחה, שזה אפילו לא טיפה בים.
נכון.
עם המצב שנקלענו.
וגם לילדים קטנים יותר, למשל, אין זכאות מתחת לגיל מסוים.
אני לא אכנס איתך להשפעות של הילדות הקטנות, בנות 13 ו-16, על מה שקרה בעקבות הפציעה של האח שלהם.
אתה לא צריך, אני מבינה היטב מה זה עושה למשפחה ואת כל המורכבות. הבעיה, החלק היחיד שאני תועה לעצמי, למה אני ואתה מבינים את זה ומשרד הביטחון פחות, אבל השאלה אם יש דרך להרחיב את זה דרך ועדת חריגים.
הובטח שזה בטיפול, בבדיקה, תשובות עדיין אין.
אני יודעת שהנושא הזה גם עלה בכנסת בשדולה שהייתי בה, ושדיברנו על הדבר הזה, ושבאמת דיברו על האפשרות להרחיב, אני מנסה לחשוב האם הייתה לצורך העניין יכולת להרחיב את הליך הטיפול בדרך אחרת. אני ככה חושבת תוך כדי שאנחנו מדברים, אתה יודע, האם הייתי, מאיפה הייתי, הרבה פעמים אני אומרת, אתה יודע, עד שמשרד יזיז את עצמו, אנחנו יכולים לנסות לחשוב מאיפה אפשר היה להוציא. ושאלה שאני תהיתי לגביה, אם היינו למשל, האם המטפל או המטפלת היו מוכרים לא רק במשרד הביטחון, אלא למשל היו מוכרים גם בהיבט של נועל חרדה של ביטוח לאומי ואגף השיקום. כלומר, האם משם אפשר היה להוסיף עוד 12 טיפולים, למשל? הרבה פעמים רשימת המטפלים היא רשימה דומה.
אני לא יודע להגיד לך, כי אני לא רוצה בכלל שהעניין הזה יהיה במוקצב.
אני לא חושבת שהוא צריך להיות מוקצב, אני חושבת שיש פה שנים של תהליך ושנים של ליווי, והשלכות של ילדים שגדלים ליד כרגע, וההורים שלהם שנעדרים בגלל שהם בתוך הליווי של הילד, וכל מה שאנחנו מכירים של לגדול ליד, ולא רוצים שהוא יקרה.
כן.
קודם כל, אני מבטיחה להציף את זה. גם להציף את זה ולהבין האם ניתן להרחיב וכיצד ניתן להרחיב, וגם האם יש, אתה יודע, בתוך הנוהל של טיפול במשפחות מאושפזים וכל מה שהיה מסביב, יש הרבה פעמים ועדות חריגים, כשגם שם הקריטריונים לא ברורים מאוד מה כוללת ועדת חריגים ומה האופציה. ואני מסכימה איתך, ואני חושבת שמשרד הביטחון נדרש להתייחס לזה, כיוון שאנחנו מדברים פה על אלפי מקרים.
מדברים פה על בסביבות 20 אלף פצועים, ועוד היד המדינה נטויה. עוד ימשיכו להיות פצועים ומתכוננים למלחמה בלבנון, שמי יודע מה יהיה שם.
נכון. אז זה דבר אחד על הסיפור של הטיפול. אני אנסה גם לבדוק האם ישנה יכולת, לפחות בשלב ראשון, תשמע, זה עדיין משמעותי, וזה יכול להכפיל כבר בתור נקודת פתיחה את הטיפולים ל-24, האם יש איזושהי דרך, למשל, לבדוק, האם אפשר לקבל זכאות להמשך לאותו מטפל בינתיים, ואתה יודע, מתוך מנגנון נוסף שמרחיב את זה. כלומר,
כן.
הרבה פעמים מה שאני מנסה לעשות זה לראות האם אפשר למצוא זכויות למשפחה, למשל, שהן לא בהכרח זכויות שנגזרות מהפציעה, אלא דווקא מדברים אחרים שיכולים להיות רלוונטיים, מנועל חרדה, כן. מכל מה שמסביב. אתה יודע, עד שיפתרו את המקרה, אני הרבה פעמים מסתכלת לראות מאיפה אפשר להוציא מים.
ברור.
וסוגיות נוספות שאתם מתמודדים איתם?
הכל, זה פשוט במי שורכי נעליים עד עד שערות הראש. זה כל, זה אין כמעט תחום שלא מתמודדים איתו בקשיים, אם זה בנושא של מזון ונושא של הטיפול בבית חולים, שבית חולים, אני לא אכנס לאיזה בית חולים, אבל בית חולים שמטפל באמת לילה ולילה, רק להשתחוות בפני אנשי טיפול והרופאים שעושים עבודה כל כך מדהימה עם בכלל ועם החיילים בפרט. אז זה הכל, זה התמודדות יומיומית.
אז הם מקבלים למשל סיוע בדיור, במגורים ליד בית החולים?
כן, קיבלנו חדרים במלונית שבבית חולים.
אוקיי, ולצורך העניין, כשהוא היה חייל, כשהוא דיה בתוך הסדיר והוא היה פצוע, דיברו איתו על מענקים, מענקי רמטכ"ל, מענקים כספיים, קיבל משהו?
הוא קיבל מענק אספוז 30 יום, מענק אספוז 60 יום, איזשהו מענק, מענק רמטכ"ל, אני לא יודע מה את מדברת.
מענק רמטכ"ל, כמה הוא קיבל, אתה יודע להגיד לי?
אני לא יודע מה זה מענק רמטכ"ל, לא שמעתי עליו.
אוקיי. זאת אומרת, הוא לא קיבל איזשהו מענק חד פעמי מעבר, או שכן?
לא זכור לי.
אוקיי.
אני לא אומר כן, אני לא אומר לא זכור לי.
בסדר, הכל טוב, אני רק מנסה להבין איפה...
פשוט הזיכרון, גם בכל התהליך הזה, הזיכרון נפגע מאוד קשה. אתה מאוד ממוקד במשהו מסוים, והמון דברים נשכחים.
מה שהייתי עושה, כן, מה שנעשה, אנחנו ננסה לראות איך אפשר לסייע במשרד הביטחון ולזרז את הדברים. זאת אומרת, ברור לי שזה לוקח זמן, ובעצם גם השתחררת מצהל, ועכשיו בעצם כל התהליך התחיל לראשונה מול משרד הביטחון. אנחנו גם נפנה לצהל, ברשותכם כמובן, צריך גם את רשותו, לפנות ולנסות לראות האם ניתן היה להרחיב את הזכויות. אגב, וגם להבין למה הם אמרו לכם את מה שהם אמרו. כלומר, בעיניי זה כל כך לא תקין ולא בסדר, אבל אני כן אומר כמה דברים. יש כרגע בעיה עם ועדות ועם הרבה מאוד דברים. יש בעיה להוציא תגי נחה, אני יודעת שהם מאוד מורכבים.
נכון, אנחנו מחכים לתגי נחה, נכון.
אתם עדיין מחכים? כלומר, הגשתם ועוד לא קיבלתם?
כן, המשרד הביטחון כבר הגיש ועוד לא התקבל.
כמה זמן הם אומרים שלוקח
בין המצוא? הם אומרים כחודש מיום ההגשה, ולדעתי הגישו לפני כשבועיים.
אוקיי, אז בואו נעשה דבר כזה. אנחנו נעמוד בקשר אחרי התוכנית. נבין יותר את הצרכים, את מה שעוד לא קיבלתם, את כל מה שעומד כרגע, גם מבחינת המענקים הכספיים. ואגב, הם יכולים להעביר איזשהו תגמול מיידי, אבל אני מבינה שהמעסיקים כרגע מסייעים, אז איכשהו נותן רווחה, אבל צריך לראות את כל מה שמסביב, כי יש מעטפת מסביב שהיא רלוונטית, גם מבחינת הסעות, גם מבחינת מענים. גם לגבי הרחבת הטיפולים, יש לכם איזשהו קייס מנג'ר, איזשהו מנהל טיפול שנמצא שם לצורך העניין?
יש POC מטעם משרד הביטחון, בחורה שמטפלת בה, שהיא צמודה כביכול המלווה שלנו.
הבנתי. ואז היא באמת עונה כשאתם שואלים כל מיני דברים?
כן, בגדול כן.
הבנתי.
היא מחכה לתשובות מממונים עליה וכל מיני תהליכים, אבל בגדול כן.
תראו, משרד הביטחון ייתן לכם רטרואקטיבית את הזכויות. אוקיי? הוא ייתן. כלומר, הסיפור היה, החור הזה היה קיים עד לפני כחודש, לצערי הוא עדיין קיים, אבל לאורך השנים, משרד הביטחון בעצם נותן את הגמלה מחליפת השכר מיום הפציעה, במקרים של פציעה בינונית ומעלה.
כן.
ולכן על זה נגיד, אין לי ספק בכלל שזה יקרה, הוא מחזיר את הימים, זאת אומרת, כל הדברים האלה קורים. בדיוק היום שמעתי מאימא שבאמת במשך, גם כן היה בדיוק את אותו סיפור, בן שלה נפצע, השתחררו בהיעדר ידיעה שיש אלטרנטיבה, וממש היום היא קיבלה את הרטרואקטיבי משבעה באוקטובר, שזה
כן.
פסיכי. זה פסיכי, אבל אלה היקפי הזמנים וכו'. אבל גם שם באמת היה עיכוב עד שהשתחרר מצהל, ומצד שני צהל אמר אין מענה, תפנו לעמותות. דברים הזויים לחלוטין. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעבור מסודר, בסדר? אנחנו ניצור קשר אחרי התוכנית. נעבור מסודר להבין רגע איפה הקשיים שעומדים כרגע. מה שאפשר לנסות לזרז בזמן, ננסה לזרז. אני כן יודעת שמשרד התחבורה זז ונותן, אבל בוא נראה רגע כמה אפשר לסייע. כרגע הוא באשפוז או באשפוז יום?
לא, הוא באשפוז במחלקת שיקום בתל השומר.
אז קודם כל, אני בעיקר מאחלת לגיבור שלכם שיהיה חזק ושיחלים מהר והרבה. ולהורים שלו, שיהיה לכם הרבה כוחות, באמת, אני אומרת את זה, הרבה כוחות, כי זה, כן. זה, זה כל כך מאתגר וכל כך מורכב, וגם הילדים והאחים וכל מי שצריך להחזיק אותו מסביב.
כן, ממש סיפור לא פשוט, ותודה רבה לך על הסיוע ועל התוכלית המדהימה שלך.
אני רוצה להגיד תודה לך על זה שאתה מדבר על זה, כי אתה, אני, אתה יודע, אני כל פעם יושבת ושומעת, והרבה פעמים בחודשים הראשונים הורים חששו לשאול שאלות, חששו לדבר, פחדו שיקרה משהו לילד, אמרתי להם, תגידו, כאילו, הכי קשה כבר קרה לילד. מפה המדינה צריכה לתפוס את עצמה ולהבין שהיא צריכה לעצור הכל ולתת. אתם והילד שלכם נתתם הכי הרבה שאפשר בשביל להגן על כולנו. לא יכול להיות שהמלחמה שלכם עכשיו לא תהיה לעזור לו ללכת ולהחלים ולרוץ ולחלום לחזור למילואים.
בטח ובטח, ובטח שרוצים שיתגייסו עוד חיילים לוחמים ליחידות קרביות, בידיעה שכשיקרה להם חס וחלילה משהו, יהיה מי שיתפל בהם ומי שייתן להם את המענה.
נכון. בהם ובמשפחה שלהם שעוצרת הכל ולא זזה מהמיטה.
כן.
וזה צריך להיות שם המקום. ולכן אני אומרת, אנחנו נעבור, נראה את הדברים, נחבר למה שצריך. אני בעיקר אומרת שוב, אני מביאה את האכזבה שלי מצהל, כי אתה יודע, גם זיסל וחגית שיושבות פה מולי ככה, מרימות את הכתפיים ביאוש. כן. כאילו, לא משנה מה אנחנו עושים, לא משנה כמה מנסים, בסוף, כאילו משהו שם לא משתנה. וזה כן. כל כך מתסכל, אבל לפחות בוא ננסה לראות איך אפשר, ואני יודעת שיש דברים שאפשר לזרז במשרד הביטחון, על אף שגם הם בעומס מטורף בדיוק בגלל אוזלת היד הזאת של צהל. אז אנחנו ננסה לעזור במה שאפשר, ובמקביל אני אומרת שוב, אנחנו מציפים את זה. היום היינו בשבוע שעבר בכנסת, גם עכשיו אנחנו כל הזמן נמצאים בקשר עם חברי כנסת על שינויים ועל הרחבת המעטפת ועם משרד הביטחון, במטרה שבאמת ירחיבו כל הזמן את הזכאויות וידאגו לזה שבאמת יהיה פה טיפול ארוך טווח, כי זה לא רק אתם, זה גם נפגעי איבה וזה גם הפצועים בסדיר. צריך לייצר פה מערך שלם של תמיכה, ולכן אני אומרת תודה על זה שהסכמת לעלות, ותודה על זה שאמרת את הדברים האלה, ואני יודעת שאתה נותן קול להרבה מאוד הורים. ותודה על זה.
תודה רבה לכן.
ונעמוד בקשר, להתראות, ורק בריאות, באמת, הרבה הרבה בריאות.
תודה רבה וערב טוב לכולכם.
ביי, להתראות. (0548-838-01-01) זה מספר הטלפון להודעות הוואטסאפ שלכם, הודעות וואטסאפ כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות, דילום שם כמובן, 0548-38-01-01. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
איך אפשר לעזור?
טוב, קודם כל, אחרי הדובר שקדם לי, אני לא יודע אם אני אחרי זה שר בשידור, אבל אחרי הדובר שקדם לי, תדעת, כל הבעיות ש... שאני רוצה לדבר עליהן מתגמדות פתאום.
אין בעיות מתגמדות. כל אחד, מלחמה מציפה אין ספור של בעיות, באמת.
אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולאחל החלמה באמת לפצוע וגם כל יתר רץ.
אמן. והחלמה מהירה לכולם ושכולם יחזרו הביתה. לשלום, כמו שאומרים. זהו. תספר לי איך אפשר לעזור.
המקרה שלי מקרה קצה שבו כל הכוכבים הסתדרו, מה שנקרא, אבל הרעתי. אני התפטרתי מהעבודה אחרי ההתפטרות שנפתחה לתוקף בספטמבר 23. תכננתי לצאת לאיזושהי דרך אחרי החגים, אבל אחרי החגים קרה מה שקרה, והקפאתי את התוכניות. במסגרת הדבר הזה חיפשתי משהו חדש לעשות, ובמקביל קראו לי למילואים, אני מתנדב, יש לי פטור רגיל, עברתי את כל ההליך והתנדבתי למילואים. עכשיו, מה שקרה, גייסתי ב-17 בדצמבר, שזה 77 יום אחרי שפסקתי לעבוד, והובהר לי שבגלל שאני לא עובד, אני מקבל את התגמול המינימלי, שזה בסדר 300 שח ליום. עכשיו, כשהגשתי תביעה להבטלה וקיבלתי אותה, ואני זכה לדמי הבטלה שהם גבוהים מהתגמול המינימלי.
הם גבוהים כ-2,000 שקלים? מה, אתה במקסימום של הדמי הבטלה?
כן, אני במקסימום של דמי הבטלה. ואז זה אומר שמגיע לי בערך תגמול הרבה יותר גבוה מהתגמול המינימלי. אז חשבתי לתומי שאני, בקרות זה שאני...
זה מצב כל כך נדיר שדמי ההבטלה הם גבוהים יותר מהתגמול המינימלי.
אבל זה המצב שלי.
לא,
אז חשבתי שאני, אז חשבתי שאני אקבל את לא אקבל את התגמול המינימלי, אני אקבל את התגמול שמגיע מדמי אבטלה, כי זה בעצם חלף המשכורת שלי.
נכון.
ואז אני מסתכל שאני מקבל עדיין את התגמול המינימלי. שאלתי את ביטוח לאומי, למה? אמרו לי, תקשיב, אין לך תלושי משכורת. אמרתי, בסדר, אבל אשתי, אתם יודעים שאני זכאי לדמי אבטלה, אני זכאי לקבל יותר, למה אתם נותנים את התגמול המינימלי? התשובה הייתה, זה מה יש, אין לך תלושי משכורת, אתה לא זכאי לקבל יותר מהתגמול המינימלי. כלומר, למעשה, במקום, יוצא שבעצם זה שאני מתנדב ועושה מילואים, אני מפסיד כסף, מפסיד כסף. זה נראה לי תוצאה לא הגיונית בעלי.
טוב, אז בוא נמצא פתרון. אז קודם כל, התוצאה הלא הגיונית הזאת קורית הרבה פעמים. היא קורית לאנשים שבדיוק היו בהפסקות של עבודה והיו אמורים להתחיל לעבוד. אנשים שהספיקו לעבוד, נגיד, אתה יודע, סטודנטים שסיימו, התחילו לעבוד חודש ראשון בשכר נורמלי, ואז גויסו למילואים, ובעצם מחשבים להם לפי שלושה חודשים, שבהם עבדו רק חודש אחד וכו'. כל המצבים האלה הם מצבים שלהבנתי ניתן בעצם לבקש את ההפרש הזה מקרן הסיוע למשרתי המילואים. כלומר, כל המצבים, שיטת החישוב של ביטוח לאומי היא קבועה בחוק, ולשנות אותה כמעט אי אפשר, וגם את החקיקה שבעצם הגדילה את התגמול המינימלי למילואים, דרשה הרבה גמישות מהאוצר שהתנגד לזה. ולכן, מה שביטוח לאומי בעצם אמר, הוא אמר, תראו, בהרבה מאוד מצבים אנחנו לא יכולים לשנות עכשיו את החוק, וזה ייקח הרבה מאוד זמן, וזה תהליך מאוד מורכב. ולכן המנגנון שנוצר בין משרד הביטחון וביטוח לאומי וצהל, בעצם היה קרן הסיוע למילואים ניקים. אם אתה תכתוב אחר כך בגוגל קרן הסיוע למילואים, אז אתה תראה ש...
נכנסתי לשם, גם פניתי אליהם.
כן.
בתופס אין שם אובדן הכנסה שלך, יש אובדן הכנסה של...
יש שונה אחר. יש אובדן הכנסה של בן זוג וכולי, ויש בקרן הסיוע, ואני אומרת את זה כי נגיד פה היה לנו הרבה מאוד פניות של אנשים ששיטת החישוב של תגמולי המילואים פוגעת בהם. בגלל האופן חישוב של שלושת החודשים שקדמו, ואם לא היה להם, כלומר אם עבדו יותר מ-60 ימים או לא היה 60 ימים, אז הם לא יכלו לקבל וכולי. ואז מה שעשינו זה גם שאלנו, והתשובה שקיבלנו הייתה להגיש בשונה או אחר, כלומר ככל שיש שם את ה... ואני מסתכלת על הקריטריון, באמת היה ירידה בהכנסה של בן זוג, כל מי שהגיש נגיד על כרטיסי טיסה, אני יודעת, והרבה מאוד דברים שכבר היו קיבל חזרה, ופה מה שהציעו לנו זה לשים את זה בשונה אחר, וזה היה הפתרון לשם, כלומר, והם נותנים. סיוע ופיצוי אחר, זהו, חיפשתי את הנוסח המדויק. בסדר? Okay. ואז שם אתה יכול לעשות את זה, להסביר שאתה בעצם מקבל, שעברת מדמי אבטלה לתגמולי המילואים, ושיש שם הפרש, ובעצם אתה מבקש את ההפרש בין דמי האבטלה לתגמולי המילואים, צרף את הצילום של הדמי האבטלה שאתה מקבל, ותגמולי המילואים, וזה אמור להספיק. אחלה. אדוני, 100%. הרבה בריאות, שמור על עצמך.
תודה רבה ותודה רבה על התוכנית.
תודה, להתראות.
זה כבר פעם שנייה שלי שם, ואני שמח... ואני שמח שאת עוזרת לאחרים, זה באמת חשוב. תודה.
תודה רבה, ערב טוב, להתראות. שלום.
שלום, שלום, ערב טוב.
איך אפשר לעזור?
אני קודם כל שמחה מאוד, ואמר המון תודה על התוכנית.
תודה.
כך, בשביעי לעשירי, לאחר מתקפת הפתע, אנחנו פונינו ביתנו בעוטף עזה, בעבודה שולם לי שכר מפונים, באופן אוטומטי.
כן.
לאחר חודש 12, במצד הביטוח לאומי, שהיה לי תתר שזה גמול
תגמול טיפול רפואי. קיבלתם בעצם, אתם מוכרתם כקו ראשון, אני מניחה, נכון?
נכון, כן.
אז קיבלתם בעצם שלושה מענקים.
נכון. במענק השלישי הם כבר כתבו לי ב-21 לשני הודעה שהם אמורים לשלם לי, ובראשון למרץ הספק לי התשלום שלו שולם בעצם. ולמור שפק התשלום, המוסד לביטוח לאומי בעצם שאלה לי את התשלום לזכאות, למרות שהסברתי שאני לא במסוגלות עבודה ובפועל לא הגעתי לעבודה.
אבל יש לך שכר מהמקום עבודה.
אוטומטי, נכון. עכשיו, השכר מפונים בצורה אוטומטית, הוא לא יכול להתכזז בעצם עם התתר, ואפשר גם לקבל תתר חלקי.
אי אפשר. אני אגיד לך יותר מזה, יש פה עיוות יותר גדול, כי למשל, מי שגויס למילואים והיה, נגיד מישהו ש... סתם, בסדר? אם בן הזוג שלך עכשיו, אני לוקחת את זה בכוונה כדוגמה, היה מגויס למילואים בשבעה באוקטובר, הוא לא היה מקבל את התאר שאת קיבלת מביטוח לאומי, כיוון שמשרד הביטחון כן הכיל את המבחן הכנסה הזה. מהשלב הראשון, ביטוח לאומי אמר ובצדק, אגב, שבגלל שאין מענקי אסונות בישראל, ואין איזושהי גמלה שמיועדת במצב הזה, הוא החליט לעשות את המעשה הכי סוציאלי, ואוי ואבוי לאוצר אם הוא הולך לנסות ולבטל את זה, אני אומרת לך שאני אלך לצעוד לירושלים, והוא בעצם אמר, בגלל שאין מנגנון פיצוי אחר, אנחנו נותנים את התאר הזה למפונים, לקו ראשון, הם גם נתנו מענק התארגנות של 3,500 שקלים, ועוד 1,500 שקלים מקדמה על התאר, ואחרי זה הם הוסיפו לכם את ה-4,700, ואמרו, אנחנו נותנים את זה בלי לעשות מבחן הכנסה. והם עשו את זה בתוך סד הזמנים שהם יכלו, לפני שבעצם באיזשהו שלב כבר אי אפשר להמשיך עם זה, כי החוק אומר במפורש שתגמול טיפול רפואי הוא בעצם גמלה מחליפת שכר למצב שבו אדם לא יכול לעבוד, ומבחינתם, בעצם מבחינת החוק, החוק בעצם אומר, אי אפשר לתת את זה כשיש הכנסה, כשיש גמלה מחליפת שכר אחרת או שכר בעצם. ולכן אמרו, נתנו את זה מתוך תפיסה סוציאלית, מתוך צרכים, מתוך הבנה שאנשים פונו וכולי, משרד הביטחון לא נהג באותו אופן. כלומר, יש לי אין ספור אנשים שהיו בכיתות כוננות, וזה חטאם. כי בגלל זה הם לא מקבלים גם את זה.
הבנתי. עכשיו, לגבי חודש מרץ, הם אומרים שלהביא להם בעצם שוב חופש מחלה. כלומר, אם אנחנו באמת רוצים, אם אני רוצה לקבל את התאר הזה, אבל הם רוצים אישור מהמעסיק.
שהוא לא משלם.
ופה, שהוא לא משלם, יש בעיה. כי המעסיק בעצם אומר לי...
המעסיק מחויב לשלם על פי חוק.
נכון. מצד אחד הוא מחויב לשלם, אבל מצד שני... הוא ממתין להחלטת ממשלה.
כן, אבל תראי, דווקא המנגנון שאני הייתי חושבת עליו פה, הם ממשיכים עם התטרים, ויכול להיות שבשלב הזה, בגלל החור הזה שקיים, יכול להיות שהשלב היותר נכון הוא לעבור לוועדת קביעת דרגת נכות מאיבה. מצד אחד לתטר אין תיוגי. את יודעת, אם ישאלו אותך מחר כן, במשכנתא או משהו, האם נקבעה לך נכות, התשובה היא לא. ומצד, תעת, הוא כמו ימי מחלה, הוא כמו... ומצד שני, התאר הזה לא באמת ניתן, יכול להינתן למי שיש לו שכר. אבל קצבת נחות, למשל, מאיבה, כן יכולה להינתן למי שיש לו שכר. אין שם מגבלה.
לא, זה ברור לי כי כבר מעברי, מפתיעה פיזית, יש לי דרגת נחות.
אוקיי.
יש לי דרגת נחות של 20%, שקבעו אותה לא מזמן, שזה לא קשור לנו. אז המעסיק שלי, הבלבול הגדול זה כאילו באמת מה עשיתי במעסיק, לתת לחל"ת מהמעסיק שזה פוגע לי בתנאים, אני לא במצב לעבוד כרגע, ויותר מזה אני גם במרחק, אני מפונה מהבית שלי במרחק מאוד גדול מהעבודה שלי.
הבנתי. אני לא הייתי, אני אומרת שוב, אני חושבת שזה, שוב, זה נורא נורא מורכב. ככל שלא תהיה הכנסה עם התנות, התתר, אבל אני חושבת שככל שניתן לשמור על יחסי העובד עם המעסיק, זה עדיף. בוודאי שזה עדיף. וכן אפשר לייצר את המנגנון רטרואקטיבית בוועדת הנחות מאיבה. בסדר? אבל זה החוק. הם לצערי צודקים בעניין הזה, והם באמת נתנו הכי טוב
שיש. לא, בסדר, זה מה שרציתי לשמוע, שהם אכן נוהגים בצורה הוגנת.
מאוד הוגנת, הם גם לא מבקשים את הכסף הזה חזרה, וזה יפה וראוי. בסדר? שיהיה רק הרבה 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 כוחות, ושיהיה שקט וטוב.
תודה רבה,
להתראות.
ובהצלחה עם התוכנית, ממש תודה.
תודה, ערב טוב. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לזיסל בלק וחגית אלחייני בהפקה לליטל אטיאס על הביצוע הטכני. 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. כולנו ממתינים לשובם של החטופים. לשלום, בריאים, עוד הלילה. לפני שיהיה מאוחר מדי. אני גילי תמיר. ערב טוב ובשורות טובות.
רשת בית. מיד נעבור לחדשות הערב מכאן 11.
ישראל במלחמה. הסלמה בצפון, הרוג במתקפת רקטות על קריית שמונה אחרי שצהל חיסל 7 מחבלים בדרום לבנון.
הופקרנו, כי אם אני נמצא פה כבר 40 דקות ואני לא שומע מטוס אחד של חיל האוויר, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה.
ראיון מיוחד עם בכיר בבית הלבן בעקבות המשבר חסר התקדים ביחסים בין נתניהו לביידן.
פרזידנט ביידן considers himself a Zionist. We're not going to see eye to eye on everything, but that doesn't mean that the friendship is torn asunder.
קבינט המלחמה מתכנס הערב לראשונה מאז פיצוץ השיחות. קרובי החטופות שעדיין בשבי מדברים בעקבות העדות הקשה של עמית סוסנה.
זה חונק, כי כשאני יודעת שאחותי שם, זה לא נעשה יותר טוב.
משבר חוק הגיוס, 4 שעות לדדליין, אימות בין היועמ"שית לנתניהו, מיד כל העדכונים מהדרמה הפוליטית. פרויקט מיוחד, קרב הגבורה של כוח פרץ.
בזמן שהם פרסו פה לאורך החורשה פה, מחבלים ירו, אש צולבת מכל הכיוונים, ופה הם מצאו את מותם.
יפעת גליק עם קרובי הנופלים בכוח שהציל את קיבוץ כיסופים, במפגש המרגש עם התושבים.
תודה.
וגם תכירו את מערכת הבחירות הכי סוערת בארץ. מה הוביל לפרסה במושבה הקטנה ליד הכינרת?
וואי, איזה מטורף זה, תשמע. יש, זה, לא ראיתי כזה דבר בחיים. תשמע, שווה לריב על חלקת גנום, לא, על חלקת גן עדן.
ערב טוב לכם. ההסלמה בצפון ביום קרב קטלני מקרבת את ישראל אחרי חצי שנה של לחימה לנקודת החלטה. היום הרוג ראשון במתחים כבדים לקריית שמונה ואש בלי הפסקה אחרי חיסול של צהל בעומק לבנון. מיד כל הכותרות גם מהדרמה הפוליטית במשבר חוק הגיוס. שעות לפני הדדליין, אימות בין נתניהו ליועצת המשפטית לממשלה, מיד כל העדכונים, ומיד גם ראיון מיוחד עם בכיר בבית הלבן על האימות חסר התקדים בין נתניהו לנשיא ביידן. אבל עוד קודם, הערב הותר לפרסום שמו של חלל צהל, סמל ראשון ניסים כחלון, בן 21 מחדרה, לוחם בחטיבת גבעתי שנפל בקרב בדרום הרצועה. והבוקר במתחים הכבדים לקריית שמונה נהרג זהר בשארה, בן 38 מעין קיניה, שעבד במפעל נייר בעיר. אנחנו פותחים ביום הקרב הקטלני בדיווח של רובי אמר של הכתבנו בצפון.
תראו כמה. מתח החושילים. יש פה עכשיו ירודים של איזה 15.
בשעה 8 בבוקר הרעיד מתח כבד את קריית שמונה. לפחות 30 רקטות נורו אל העיר. הזעקות הופעלו גם ביישובים סמוכים. אחת הרקטות פגעה במבנה באזור התעשייה.
וואו, טח. בוא, זה אומר שחלק נופלים בשטחים.
הנה עוד אחד יוצא.
10. זה הבית שלך?
שלוש, היה לקוד תחת ההריסות, איתרנו אותו, חילצנו אותו. בשלב זה אנחנו ממשיכים בכיבוי השריפה עם כוחות גדולים של כיבוי אש.
מההריסות חולץ זהר בשארה, בן 38, מהכפר עין קיניה בגולן. בשארה הגיע ליום עבודה שגרתי במפעל ומצא את מותו.
הוא בחור שכל חייו עבד קשה מאוד, עבד בחקלאות יחד עם המשפחה שלו. הבחור רווק, בן 38, ולצערי הוא רק סיים לבנות את הבית שלו לא מזמן, והיה אמור להיכנס לבית החדש, וכנראה הגורל הוא זה שקובע.
כרגע 3 פצועי חרדה ואחד פצוע קל ביד, ירוק, צבאי.
נוסף על הערוג, עוד 2 בני אדם נפצעו קל בשתי זירות אחרות.
איזה מזל, אלוהים ישמור.
רקטות רבות נפלו בעיר וגרמו נזקים כבדים לרכוש. למרבה המזל, העיר מפונה מתושבים, ובכך נמנעו פגיעות נוספות.
מאחת הנפילות, כנראה שחדר רסיס מהויטרינה הראשית לתוך הסופר, ישירות למקרר חלב. בנס גדול קרה כאן. נמנע כאן אסון מטורף.
היו פה לקוחות בזמן
שזה קרה? היו לקוחות שרצו לממד, ולשמחתי אף אחד לא נפגע.
השכונה הזו בעיר ספגה כבר לא מעט פגיעות מתחילת המלחמה.
תושבי קריית שמונה שנשארו בעיר התעוררו לבוקר מאוד קשוח, 7:59 בבוקר אזעקה ראשונה, ובכל דקה אזעקה נוספת, סך הכל 5 אזעקות בקריית שמונה, וכ-30 שיגורים שנפלו בעיר, חלקם יורטו, אבל הרוב נפל בקריית שמונה, פגיעות ישירות במפעלים.
כבישים מרכזיים בעיר נסגרו למשך שעות ארוכות בשל מציאת נפלי רקטות שלא התפוצצו. המתח הכבד הזה בא שעות אחרי שצהל חיסל מהאוויר 7 מחבלים, בהם אחד בכיר מארגון הג'מאע האסלאמיה באחד הכפרים כאן בדרום לבנון. לפי צהל, מדובר בסיכול איכותי מאוד של פעילים שירו לעבר ישראל. חיזבאללה הבטיח לנקום, ובתוך זמן קצר, מימש את האיום. בעקבות ההתראות לירי נוסף נחסמו לתנועה כבישים שמובילים ליישובים צמודי גדר. מתחילת המלחמה נהרגו 19 ישראלים בגבול הצפון, 11 חיילים ו8 אזרחים. אנשים תמימים שבסך הכל ביקשו להמשיך את שגרת יומם שהופרה כבר לפני 172 ימים, והשינוי אינו נראה באופק. ובאותה השעה התקיים בכנסת דיון של הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל בנושא קריסת העסקים בצפון. למרבה הבושה, מלבד יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת מיכאל ביטון, שאר החברים היו עסוקים בדברים חשובים יותר.
מאוד עצוב לי לראות שבדיון כזה אנחנו פה יצאנו ב-4 בבוקר מהבית כדי להגיע, עצוב לראות שהוא לא חשוב כנראה מספיק.
חצי שנה למלחמה, תושבי הצפון המפונים ואלה שלא, בודדים מתמיד.
אז זה אחד מימי הקרב הקשים בלחימה בצפון עם הרבה מאוד אירועים, ואנחנו עם עדכונים שלך רובי אמרשלג על המצב והחיסול בלבנון. רובי, תוכנית החדירה של החוליה שסוכלה.
כן, מדובר בסיכול פיגוע. צהל חיסל את החוליה הזאת שלפי התכנון עמדה לחדור לתוך שטח ישראל בגזרת הר דוב ולבצע שם פיגוע נגד חיילי צהל. מעבר לכך, חשוב לציין מיכל שאחרי המתח הקטלני הזה לקריית שמונה, צהל לא הגיב. מן הסתם נראה בהמשך איזושהי תגובה, אבל נכון לעכשיו כבר 12 שעות אחרי אותו מתח, ויחסית עברנו כאן יום שקט. לא היו כאן כמעט חילופי אש למעט אותו אירוע קשה, ולאורך היום הזה נורו לא מעט טילי נונטט לעבר מוצבים בקו הגבול, לא היו נפגעים. הותר גם כתבם שהתרסק סמוך לראש הנקרה, לא ברור מתי, הוא לא התפוצץ, חבלנים נטרלו אותו, והיום אלוף פיקוד צפון פוגש קצינים בכירים בפיקוד הצפון לכנס של הכנה והיערכות לקראת אפשרות של הסלמה משמעותית יותר כאן בצפון. בואו נשמע את הדברים של אלוף פיקוד צפון אורי גורדין.
אנחנו עושים התקפה או התקפות מאוד מאוד משמעותיות כנגד חיזבאללה, ואנחנו נמשיך ונהיה אגרסיביים כדי לפגוע ולדחוק את חיזבאללה ולפגוע בו באופן משמעותי. אנחנו נחושים לשנות את המצב הביטחוני בצפון כדי שהתושבים יוכלו לחזור לצפון בביטחון ובתחושת ביטחון. אנחנו מהצד השני תוקפים באופן עוצמתי וחזק מאוד את חיזבאללה, את הארגון של חיזבאללה, ועושים גם הרבה מאוד פגיעה במרחב שבו הוא פועל. אם נבין שאנחנו נצטרך לפעול, אנחנו נפעל גם הלילה, והמוכנות היא קיימת.
כן, בדיוק בהמשך לדברים של אלוף גורדין, כשכל יום קרב כזה מרחיק את התושבים מחזרה הביתה, רוי שרון פרשננו הצבאי, זה בעצם מקרב את ישראל לנקודת החלטה, מה עושים?
כן, תראה, זה עוד יום של שיגורים מלבנון, עוד יום של תקיפות בצהל, אזרח ישראלי שנהרג, אנחנו תוקפים, חיזבאללה תוקף. למעשה, מיכל, אנחנו נמצאים כבר קרוב לחצי שנה באותו מצב בגבול הצפון.